ברוכים הבאים לשיעורי קשת, כל שידורי תורה. כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום ראשון, פותחים בשבוע חדש, השיעור בספר קהלת על ידי הרב יעקב מידן.
שלום לכם, אנחנו בשיעור ה... 13 שלנו, ואנחנו נמצאים לקראת סוף הנאום האחרון של הנהנה. דיברנו קצת על אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה, ובעיקר התייחסנו לכפירה בעולם הגמול בעולם הבא, וטענה שלמעשה כל מה שאדם איננו משיג כאן בעולם, אז חבל שהוא לא השיג אותו, והכוונה כל הנאה וכל קורת רוח. וכאן אנחנו בפסוקים האחרונים של נאום הנהנה, פרק ת' פסוק י' א', שבתי וראו תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה, וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר, וגם לא ליהודים חן, כי עת ופגע יקרה את כולם. כי גם לא ידע אדם את איתו, כדגים שנאחזים במצודה רעה וכציפורים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני האדם לעת רעה, כשתיפול עליהם פתאום. כלומר, ההבנה שלא ידע אדם את איתו, ואדם איננו ידע מתי ימות. הגמרא, מסכת שבת, הסתמכה על זה כדי להבין את הפסוקים הקודמים. בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר, כלומר שאדם יכין את עצמו תמיד לקראת מצב שמא ימות מחר ושיהיה בתשובה ובמעשים טובים. אבל ודאי שעל פי הפשט זה נראה ההפך הגמור. בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר, הכוונה תעשה כמה שיותר חיים ותלבש בגדי תענוגות. השמן הוא איזשהו שמן תמרוקים, הבגדים הלבנים אלה בגדי מסיבות וחגיגות, וגם כאן הטענה, אדם משקיע את ימיו להיות קל מרוץ ולהיות גיבור ולהיות חכם ולהיות נבון, לכל אלה לא יצא מהדבר הזה כלום, כי עת ופגע יקרה את כולם, ואדם לא יודע מתי ימות. כדגים שנחזים במצוד הרעה וכציפורים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני האדם לעת רעה, כשטיפול עליהם פתאום, ואדם איננו יודע, וממילא לנסות לנצל כל רגע לכמה שיותר הנאה, שברגע הבא כבר אי אפשר יהיה להנות מהדבר הזה. אחד הוא ממשיך בסיפור, גם זו ראיתי, חוכמה תחת השמש וגדולה היא אליי. היא קטנה, ואנשים במעט, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה, ובנה אליה מצדים גדולים. ומה צבא איש מסכן חכם, ומילתו את העיר בחוכמתו. ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. ואמרתי אני, טובה חוכמה מגבורה, וחוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. כן, חוכמה טובה מגבורה, שהרי העיר הזאת באה אליה מלך גיבור, ולמרות זאת החכם הצליח למלט אותה. כך ברור שהחוכמה עדיפה מגבורה. אבל כיוון שאדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, הוא אומר, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כלומר, תשתדל כל חייך, דבר ראשון, הדבר החשוב ביותר, אל תהיה מסכן. כיוון שחוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים, אל תהיה מסכן. ולכן, תראה כאדם מאושר, תהיה אדם מאושר, תשמח, תהנה. תהיה לך כל הזמן קורת רוח, זה תנאי ראשון. רק אחר כך ניתן לדבר על חוכמה ועל גבורה. ממילא, כדי שלא להיות מסכן, ההנחה היא שאדם צריך להנות. קודם כל תהנה, אחר כך תחשוב על חוכמה, אחר כך על גבורה ועל דברים מהסוג הזה. הדבר הזה הוא בסך הכל נכון, שחוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. זו אגב הסיבה של הצורך במצוות כיבוד הורים, ובעיקר כיבוד תלמידי חכמים. לא מדובר פה על אינטרסים של תלמידי החכמים וגם לא על האינטרסים של ההורים. כיבוד הורים זה לא הזכות שלהם. כיבוד הורים זוהי החובה שלהם. ההורים צריכים ללמד את בניהם את המסורת, את התורה, את דרך החיים. אם ההורה לא יהיה מכובד, אז חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אם חכם בתורה לא יהיה מכובד, לא יכבדו אותו, אז כל מה שהוא יגיד יהיה בבחינת חוכמת המשכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. ולכן אדרבה, צריך להיות כאיש מכובד בבגדיו, במעמדו, בהתייחסות של אחרים אליו, כדי שדבריו יהיו נשמעים. כאן הנהנתן מתרגם את זה, את המשכנות, אדם שאיננו נהנה לעומת אדם שנהנה, ואז הוא עדיף מחכם ומגיבור מהסיבות שאנחנו אמרנו. זוהי מסקנה, כאמור זה הפסוק האחרון של הנהנה, טובה חוכמה מגבורה וחוכמת המשכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. וכאן נשמעת התשובה לדבריו. דברי חכמים בנחת נשמעים, מזעקת מושל בכסילים. טובה חוכמה מכלי קרב, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. זבובי מוות יבאיש יביע שמן רוקח, יקר מחוכבה מכבוד, שכלות מעט. נסתפק בכך, עשינו את פרק ת', הגענו כבר לפרק י', וכאן אנחנו שומעים את התשובה של החכם, את תשובתו ואת דחייתו של טענת הנהנה. אנחנו רגילים הרבה להשתמש בפסוק דברי חכמים מנחת נשמעים. בדרך כלל אנחנו רואים את זה לאדם שכועס וצועק ומדבר שלו בנחת, ואנחנו רוצים לומר לו, אם הוא חכם, דבריו צריכים להישמע בנחת. שהרי דברי חכמים בנחת נשמעים. והטעמים נראים באמת תומכים בגישה הזאת, אבל משמעות הפסוקים, כפי שנראית לי בהקשר שדיברנו, יש לפסק את הפסוק אולי בדרך אחרת. דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים. כלומר, דברי חכמים למרות שהם בנחת, לא שדברי חכמים צריכים להיות בנחת, דברי חכמים למרות שהם בנחת, בנחת הכוונה בשקט, חרש, כיוון שחכם הרבה פעמים הוא איש מסכן. הוא איננו מצוי עם כל מרום האצולה, עם האנשים שחוגגים במסיבות, הוא עשוי להיות אדם, הוא עלול להיות אדם עני, שאין לו כסף. עלול בהחלט להיות בחיים שלו מסכן. ממש כמו אותו מסכן שתואר לנו שם, ומצווה איש מסכן וחכם, וילדעו את העיר בחוכמתו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. וכאן אומר החכם, שמן הידידי הנהנה, דברי חכם למרות שהם נאמרים בשקט, בגלל שלחכם אין מיקרופונים, כל המיקרופונים מצויים אצל הכסילים, ולא משנה באיזה כנס זה של איזו עיר על חוף הים, אבל שם מצויים באמת הרבה מיקרופונים, אבל דברי חכמים למרות שלא נאמרים למיקרופון, למרות שנאמרים בשקט, בנחת, הם נשמעים יותר מזעקת מושל בכסילים. מושל בכסילים, הכסיל הוא תמיד הנהנה, זה כבר אמרנו כאן כמה פעמים, כן, אפילו בפסוק כמו ליבי יוחז בחוכמה ולאחוז בשכלות, זה המשך של תרתי וליבי למשוך ביין את בשרי. המושל בכסילים הכוונה למלך הנהנים, לנהנה יותר מכולם. וכמה שהוא ידבר לתוך מיקרופונים, הרי דברי חכמים מלחת יישמעו יותר ממנו. וכמו שתיארנו מקודם, לגבי העיר קטנה, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה, והאיש המסכן חכם שממלט אותה בחוכמתו. הרי כאן הוא אומר, טובה חוכמה מכלי קרב. זה ממש מקביל למה שנאמר מקודם, טובה חוכמה מגבורה. אבל הוא ממשיך, טובה חוכמה מכלי קרב, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. כאן אולי אנחנו מגיעים לפשר אחידה, מדוע דברי החכמים לא משפיעים בעולם, לפחות לא את ההשפעה הראויה? מדוע לחכמים לא נותנים מיקרופונים? מדוע דבריהם אכן נראים בסופו של דבר כחוכמת המסכן בזויה? וכאן הוא מסביר, טובה חוכמה מכלי קרב. אבל יכולים להיות הרבה כלי קרב וגיבורים וחכמים, ולפעמים חוטא אחד מצליח להכריע את כולם. ויכול להיות איזשהו מרגל שמשתף פעולה עם צבא האויב שנמצא בחוץ. זה יכול להיות מישהו שבסך דעת יפתח את השער וחיל האויב ייכנס. ובדברים רבים אנחנו מכירים, טיפש אחד זורק כדור לבאר, מהחכמים אינם יכולים להוציא אותו. והכוונה לומר שהיצירה יכולה להיות כל כך גדולה, כל כך משוכללת. ואדם אחד, טיפש, עושה טעות אחת, וכל העסק נהרס. ניקח דוגמאות מהחיים. בואו ניקח מכונית משוכללת ויקרה. אנשים מאוד חכמים היו צריכים לעבוד במיטב כישרונותיהם, ומאוד קשה, כדי לחסוך כסף כדי לרכוש את המכונית הזאת. כמה אנשים חכמים היו צריכים לעבוד על המכונית הזאת? בהכנתה, בשכלולה, בהרכבת הצינורות, בהרכבת דברים אחרים, בהרכבת הדלתות, בשימת הריפוד, בצביעה, בבחירת מנוע טוב. כל כך הרבה אנשים חכמים היו צריכים לעבוד כדי ליצור את המכונית המשוכללת הזאת, שבאמת יכולה לנסוע בתנאים מאוד מאוד טובים, להפליג למרחקים ארוכים, ובלי להתקלקל ובלי שיקרה לה שום דבר. והנה בא נהג אחד לא זהיר ועולה על המכונית הזאת, ואולי שתה לפני כן מהטיפה המרה, אולי נרדם, אולי דיבר בטלפון ואיתה את ההגה והתנגש בקיר. בואו נאמר שלא היו נפגעים בנפש. קרית אוויר יצא החוצה ומבחינה זאת הכל הסתדר. אבל כל כך כואב הלב לראות איך מכונית כל כך משוכללת שכל כך הרבה אנשים עבדו עליה הפכה להיות גרוטה מפח השפע שצריכים לשלם לגרר כדי שיבוא לסלק אותה מכאן ולזהם את הסביבה באיזשהו מקום אחר. כואב הלב. והנה אדם אחד צעיר חסר ניסיון רשלן איבד חוכמה גדולה ועמל רב של אנשים רבים. זה אומר לנו כמה כוח יש בעולם לטיפשות, לשלילה. וזה הגורם העיקרי, שהחוכמה לא נמצאת במקום שבו ראוי היה לה שימצא, שתימצא. ואלה ברור לנו שאנחנו נמצאים פה בנאומו של החכם, וכמו שהוא אמר, טובה חוכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, הוא נותן את הדוגמה, אם כי עובר כאן פרק, הדבר הזה לדעתי אין לו שום הצדקה, הוא אומר, זבוב עם מוות יביא איש יביע שמן רוקח. יקר מחוכמה, מכבוד, שכלות מעט. יקר כאן במשמעות של כבד, או בארמית, יקיר, וכבד יותר מחוכמה ומכבוד, שכלות מעט. מעט שכלות יכולה להכריע הרבה מאוד חוכמה. וזה ממש כמו שזבוב עם מוות יביא איש יביע שמן רוקח. שמן רוקח הוא שמן טוב, בושם טוב, עמלים עליו הרבה, ופתאום נוחתים לתוכו שני זבובים, ומעכשיו השמן הזה אין לו טעם, וצריכים פשוט לשפוך אותו. שני זבובים קטנים, תראו כמה כוח יש להם, כוח השחתה. אבל לכן כוח השחתה הוא הרבה יותר גדול מאשר כוח הבניין. הרבה יותר קל להשחית, הרבה יותר קל להביא איזה טרקטור גדול שייתן שתי מכות ויערוס בניין שלהם, יישוב שלהם, שרשרת יישובים שלהם, חממות, מאשר לבנות את כל הדברים האלה. כוח ההרס הוא גדול. וזבוב עם מוות יביא איש יביע שמן רוקח. יקר מחוכמה ומכבוד, שכלות מעט. ולכן, בגלל שיש מעט שכלות מתחזקת יותר מהחוכמה, זוהי הסיבה שמעמדו של החכם כל כך ירוד, כל כך עלוב, אבל זה לא סיבה שלא להיות חכם וללכת לכיוון ההנאה שכולה בשקר יסודה. הוא ממשיך ואומר, לב חכם למינו ולב כסיל לשמאלו. כאן כמובן השאלה הידועה של כל העולם. כן? הרי מהפסוק הזה משמע שכולנו כסילים, שהרי הלב שלנו הוא בצד שמאל. מי ראה פעם חכם שליבו בצד ימין? שוב, זה כמובן קשור להבנה העממית, שוודאי איננה הבנה נכונה. לב חכם לימינו, לא מדובר כאן על המקום שבו הלב נמצא, אלא על המקום שאליו הלב מוביל. לב חכם מוביל את האיש לימינו. לב כסיל מוביל אותו לשמאלו. ימין ושמאל כאן, צד החיובי והצד השלילי. וימין מבטא את הצד החיובי בכל מקום, וכאן לב חכם מבטא לכיוון ימין. לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. הוא ממשיך ואומר, וגם בדרך שזחל הולך, שבסופו של דבר הולך, הוא הולך כמובן לשמאלו, לכיוון השלילי, ליבו חסר, ואמר לכל שחלו. בכך שהוא הולך באותה דרך, ולא הולך אחרי נטיית לבבו האמיתית, ללכת ימינה, אלא הולך שמאלה, ושוב, הכוונה כאן הרבה מעבר לכיווני ידיים, הוא אומר לכולם שהוא שחל. הוא ממשיך ואומר, ממש במקביל לעיר קטנה ואנשים במעט, ובא עליה מלך גדול ובנה עליה מצודים גדולים. הוא ממשיך ואומר, אם רוח מושלת עליה עליך, זאת אומרת, מלך מקומך לתנך, כי מרפא יניח חטאים גדולים. כלומר, ממש כמו הפרופורציות שראינו כאן קודם, שיש עוול אחד קטן, טיפשות אחת קטנה, יכולה להרוס כל כך הרבה טוב, ודברים שנבנו בכל כך הרבה עמל. הרי כאן הוא בא ומעודד אותנו עם הכיוון ההפוך. הכיוון ההפוך אומר, כי מרפא יניח חטאים גדולים. ולכן אם רוח ומשל תעלה עליך, מקומך אל תנח. אל תדאג, הוא לא יעשה לך שום דבר, יש לו עניינים שלו ועסקים שלו, ותמיד אתה תוכל לרפא אותו או להגיד לו לשון מרפא, ועל ידי כך להניח חטאים גדולים, אבל הכל מכיוון. נמשיך. יש רע ראיתי תחת השמש. כשגגה שיוצא מלפני השליט. ניתן השכל במורמים רבים, שוב נשים לב, שכל לא כתוב כאן עם סין, ולא ב... כן, לא עם סין, אלא בסמך. ניתן השכל במורמים רבים, כמובן השכלות. ניתן השכל במורמים רבים, והשירים בשפל ישבו. ראיתי עבדים, השירים הכוונה, השירים בדעת, או מי שישר, אבל כאן ודאי אי אפשר לומר את זה. ויש צורך לחוש את משפטו של הקדוש ברוך הוא, ואת צדקת הנהגתו בעולם. אומר כאן, יש רעש, ראית אחת השמש, כשגרה שיוצא מלפני השליט. ניתן השכל במורמים, שכל כאמור, כמו שאמרנו בסמך, הכוונה שכלות, ניתן השכל במורמים, במורמים רבים, והעשירים בשפל ישבו, הכוונה כאן בעיקר עשירים בדעת. כלומר, מי שראוי להיות עשיר יושב בשפל, והשכל, השכלות, ניתנים במורמים רבים, כלומר, מי שהוא שחל, הוא נמצא דווקא שם למעלה, וזה נראה כשגגה שיוצא מלפני השליט. השליט הוא כמובן הקדוש ברוך הוא, וכאן יוצא משהו דמוי שגגה מפיו, כאשר הוא מנהיג את עולמו בדרך הזאת, שהשכל ניתן במרומים רבים, והשירים בשפל ישבו. הוא מתאר, ראיתי עבדים על סוסים, ושרים הולכים כעבדים על הארץ. שוב, הכוונה לאו דווקא עבדים, אלא כאלה בזויים, כאלה שירויים להיות עבדים. הוא ממשיך ואומר, חופר גומץ בו ייפול, ופורץ גדר, ישכן ונחש. נשיא האבנים יעצב בהם. בוקע עצים ישכן. אם כי הר ברזל, ראו לפנים קלקל וחיילים יגבר. ויתרון אכשר חוכמה. אם ישור הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון, דברי חיפי חכם אכן, וסיפותות כסיל תבלענו. תחילת דברי פיו חוכמה, תחילה דברי פיו שכלות, ואחרית פיו הוללות רעה. נסתפק במה שאומר עד כאן. הוא אומר, יש כשגגה שיוצא מלפני השליט, העובדה שהקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לכל מיני אנשים כסילים, נותן להם את השלטון ונותן להם את רמת החיים הגבוהה, ואילו העשירים יושבים בשפל. וכאן כל הדוגמות שהוא נותן, עבדים הכוונה, כמו שאמרנו כבר, ראויים להיות עבדים, ושרים הולכים כעבדים על הארץ. כשהוא מוביל אותנו לפתרון שחופר גומץ בו ייפול ופורץ גדר ישכן ונחיש נחש מסיח אבנים יעצב בהם בוקע עצים ישכן מם עם קיער הברזל ולא פנים קלקל וחיילים יגמר ויתרון אכשר חוכמה. זה חשוב מאוד לדעת שהחוכמה בסופו של דבר מסוגלת להכריע. אתה לא יכול לבוא בטענות על אנשים שלא הספיקו בימים המעטים שהיו להם לעשות את הכל כמו שצריך, כיוון שיתרון הכשר חוכמה, וזה עולה עם כהה הברזל. איזשהו גרזן שכבר כהה, אדם יכול לנסות לעמול ולכתוב עצים בברזל הזה, אבל זה לא ילך. החוכמה יכולה לפתור את הבעיה. מי שחופר גומץ, בו ייפול, פורץ גדר, ישכן ונחש. אם הוא איננו חופר עוד זה בזהירות. בדרך כלל רגילים לראות את זה על בו קרב היחפרהו. אבל בוא נאמר, אדם חופר גומץ, חופר איזשהו גומה בתום לב. אבל אם הוא איננו נזהר, בו ייפול, פורץ גדר. אם איננו נזהר, ישכן ונחש. כיוון שהנחשים מצויים שם בין הגדרות. ושוב בוקע עצים יסכן בם, יהיה במצב של סכנה, אבל האם הדבר יינתן או לא, את זה הוא איננו מחליט כאן. כאן הוא אומר, והוא לופנים כלכל וחיילים יגבר ביתרון אשר חוכמה, ניתן להכשיר את הכלים. אבל אם לא, הוא ממשיך ואומר, אם ישוך הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון. דברי פי חכם כן, בצפתו פשיט תבלענו, תחילה דברי רבי וסיכלות, והחלירית פיו וללולות רעה, והשכה על ירבה דברים לא ידע אדם מה שיהיה, ואשר יהיה מחר מי יגיד לו. זה המשך נאום החכם. מה שהוא אומר, אם שוק הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון, חכמים כמובן גזרו את זה על בעל הלשון, שהוא כמו נחש בלי לחש. אף אחד לא יודע שהוא עושה את החטא, אף אחד לא יודע להיזהר ממנו, אבל הוא עושה את החטא והוא נושך בחברו, ועושה דבר היום. דומה שכוונתו לומר כאן, כמו מה שנאמר מקודם, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. נחש הוא בריאה חכמה, אבל נחש היה ערום מכל חיית השדה. הוא חיה נועזת, הוא מצליח להרוג את אויביו, שהוא נושך אותם בלי לחש, שהוא מסתנן ומגיע בשקט. מה זה אומר? שבעל הראשון איננו דבר גדול. מקודם ציפינו למיקרופונים, ציפינו לזה שכולם יקשיבו, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים, יכול להיות. אבל בהחלט, זוהי זה תוכנה של החוכמה, ומה שחשוב כאן זה החוכמה יותר מכל דבר אחר. והחוכמה היא כמו נחש שנושך בלא לחש, שזה מועיד שאין יתרון לבעל הלשון. הוא יכול למות בגלל שבאה הבריאה פה מאוד שתקנית והתחילה לעשות בו שמות. הוא ממשיך אומר דברי וחכם חן וסקפסו כפשיל תבלענו תפילה חילה דברי פיו סיכלות ואחרית פיו וללות רע, ממש כמו זה אצלכם. והשכה לי הרבה דברים, לא ידע אדם מה שיהיה, ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו. זה פסוק מוזר קצת, הוא מופיע לנו כבר בפרק ח', אם כי שם הוא מופיע בפי דמות אחרת. אמרנו, בפרק ח', מי אמר? אמר שם יראי האלוהים, כי איננו יודע, בפרק ח' פסוק ז', כי איננו יודע מה שיהיה, כי כאשר יהיה מי יגיד לו. כאן החכם מתפלמס גם עם ירא אלוהים, וגם אותו הוא מכניס באחד המחתה עם השחל, ואומר, הרבה דברים לא ידע אדם מה שיהיה, מה שיהיה מאחריו מי יגיד לו. כלומר, הכל דבר שאיננו נכון, דבר שאין צורך להרבות בו במה שאמר ירא אלוהים. חוכמה צריכה להכיל בתוכה את הדברים, את החיים ואת משמעותם. אין צורך לדאוג בו לכל המיוסרים שנמצאים בסוף ימיהם. הליבה דאמת בוויכוח שלו כאן עם יראי האלוהים עולה בעצם הוויכוח הגדול שלהם על משמעות המיטה. לא ידע אדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו, מאחריו הכוונה בעתיד. מי יגיד לו? הכוונה, אדם באמת איננו יודע את יום המיטה. מה אדם, מה צריך לעשות עם זה? חכם ילך להחכים מתי באמת, כל אדם ידע מתי הוא ימות. יראה האלוקים אכן אמר את הדבר הזה, כי איננו יודע מה שיהיה, כי כאשר יהיה מי יגיד לו. יראה האלוהים אומר, זוהי בדיוק הסיבה. כיוון שאינך יודע מתי תמות, שוב יום אחד לפני מיתתך, שימצאו כל ימיך בתשובה. תעשה מעשים טובים, ככל שרק ניתן. כלומר שאינך יודע מה יהיה מחר, אינך יודע אם אתה תמשיך לחיות. כך שבעצם חכם כולל כאן בחד המחתה גם את הנהנה שאליו הוא דיבר מקודם, וגם את יראי האלוהים. הטענה הזאת של אי יכולת לדעת מה יהיה בעתיד, היא טענה שאיננה נכונה. הוא ממשיך ואומר, המל הקסילים תיגענו שלא ידע ללכת אליה. אילה אחרת שמלכך נער, ושרייך בבוקר יאכלו. שערת שמלכך בן חורים, ושרייך בעת יאכלו בגבורה ולא רשתי. בעצלתיים עם אחם קרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית, לשחוק עושים לחם, ויין שמח חיים, והכסף יענה את הכל. גם במדעך המלך אל תקלל בחדרי מלכב משקפך, אל תקלל השיר, כי אוף השמיים יוליך את הכל, ובעל הכתפיים יגע דבר. מה טיב העניין הזה אלינו? אמרנו שחכם קורך כאן, וזה בהחלט דבר פסול בו, את דברי יראי האלוהים, כי איננו ידע מה שיהיה, אם הנהנה שאומר כי לא ידע אדם את איתו, כדגים שנאחזים במצודה רעה. אבל יש תשובה ליראי אלוהים מדוע הוא עושה את זה. כדי שהאדם כל ימיו לא יהיו בהנאה, אלא כל ימיו אכן יהיו בתשובה. וכאן אנחנו מגיעים. לאילך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו, אשכח ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו, בגבורה ולא ושתי. כי באמת וכאן אומר, בעצלתיים ממחם כיום ושבלות ידם ידלוף הבית. זה שיש לנו כאן דליפות, כמו שאנחנו מכירים, הכל נובע משפלות ידיים, מעצלות, מסוג דברים שלא צריכים להיות. אכלנו מתאר את האנשים, לשחוק עושים לחם, ויין שמח חיים, והכסף יענה את הכל. כך נראה השלטון. אבל ודאי, שאין כאן אמירה חד משמעית לגבי כל דבר. סך הכל זוהי ביקורת קשה מאוד על המלכות. פתאום הוא שומע את התשובה, גם במדעך המלך אל תקלל. מדעך, בזמן שאתה יודע את אשתך, על פי הקבלה. ובחדרי משקפך אל תקלל עשיר, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגד דבר. פשר הדברים. אכן, גם אצל איש עשיר, גם אצל מלך, אנחנו עושים את ההבחנה כאן מבין חורים שעובד על משמעת עצמית, ומי הוא בעצם נשמה של עבדים, ובמקום שיש משמעת עצמית הוא לא יצלח ולא יגיע לשום דבר. וכאן אומר, אשר ארץ שמלכי הבן חורים ישרח בעת יוכלו בגבורה ולא רשתי, אבל קמים כל היום ודנים על ענייני הממלכה. וזה לעומת מה שקורה בהמשך. כאשר שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו, אתה מוצא את תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רע על הארץ. או שומר רוק לא יזרע ורואה באבים לא יקצור. אנחנו נדבר על הפרק הזה לחוד, למרות שכבר דיברנו עליו הרבה, אבל כאן בהקשר שלנו, שבו הוא אמר, גם במדעך מלך אל תקלל. האנשים שחיפשו לעצמם מקום להיות, הלכו אל כל המקומות הנידונים, אבל איך חכם שאומר כאן, יש לו עליהם ביקורת קשה. הוא מדבר על המלך, על אותה ארץ שמלכה נער, אומר לי, שחוק עושים לחם, ויין שמח חיים, והכסף ינה את הכל. ולכן גורלה של החוכמה כל כך קשה. וכאן בירי אלוהים אומר לו, גם במדעך המלך אל כלל, ובחדרי משקפך אל תקלל השיר, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ועל כנפיים יגד דבר, ונותן כאן בהמשך את כל החזון שיהיה לנו בהמשך. של סלח מחל פני המים, כי ברוב אם תמצאנו איך בתוך עולם כל כך הרוס, אנחנו נבנה עולם של אמונה, תודה רבה.